השיעור שלנו היום, יום רביעי בערב שבת קודש, פרשת בו. נכון, בו. ויאמר השם אל משה, בו אל פרעה. אנחנו היום בשיעור, אנחנו נמצאים בדפים שלפניכם בשורה 408. יש לכם? לכולם. אני רוצה את השיעור הזה שלנו להקדיש לעילוי נשמת לורט שמחה בת יעקב, זיכרונה לברכה, ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל שהלכו לעולמם, ולרפואת כל חולי עמו ישראל.
אמן.
יהיה לרפואתם. אמן. ויהי רצון שהשיעור הזה יעלה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, ויוסיף אותו למשקל הזכויות של עם ישראל. מסכימים?
אמן.
אמן. יפה. אנחנו היום נעשה חזרה קצרה מאוד, כדי רק שנזכר במה שלמדנו בשבוע שעבר בספר ראשית חוכמה שאנחנו לומדים. אנחנו דיברנו, אמן, אנחנו דיברנו על הים. זוכרים הים, שהנביא אומר, לוקח את הים כדוגמה של בריאה שעושה רצון השם ולא עוברת על דבריו. ואחד הדברים שהים היה רוצה זה לחזור למצבו הקודם. אנחנו כבר דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שיש חוק בפיזיקה, זה נקרא חוק כלים שלובים. נכון? הים לפני שנברא העולם חיסה את כל כדור הארץ, נכון? כך כתוב מפורש בספר בראשית. והקדוש ברוך הוא שמתחיל לברוא את העולם, ממילא כתוב שהוא מצווה על הים לסגת אחורנית, ותראה היבשה. כלומר הים קיבל הוראה ללכת אחורה, והנה על ידי כך שהים הלך ונסוג לאחור, ממילא התגלתה היבשה שיש מתחת למים, ותראה היבשה. אז הים יש לו שאיפה כביכול, כן? כי דומם אין לו שאיפה, אבל החוק שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע הוא שיש חוק כלים שלובים. אז הים כל הזמן רוצה לחזור למצבו הזה הראשון, שכל כדור הארץ מוצף מים. ממילא הוא רוצה לחזור. הקדוש ברוך הוא שם לו שומר, שם לו בגץ, אמר לו פה אתה לא מגיע, שם לו את החול, חול, והגרגירי החול עוצרים את הים. אז הנביא משתמש בים, כן, כדוגמה לבריאה שהיא דומם שעושה רצונו יתברך. כן? זה היה. ויש הרבה פסוקים, לא רק בנביא ירמיה כמו שראינו, גם בתהילים דוד המלך משתמש בים כדוגמה להראות את גדולת השם. עוד נביא, מה גדולת השם בזה? אנחנו ראינו לא מזמן ואיננו ראו ממש, אפשר היה לראות בכל מיני צורות, אבל צילומים חיים. מה קורה שהקדוש ברוך הוא אומר לים, יש לך עכשיו רשות לעבור את הגבול? לא. אז ראינו צונאמים פה, צונאמים שם, וזה היום ונורא. פשוט הרס. זאת אומרת, שבמשך החיים, במשך התקופות, הים יש לו מעצור. המעצור זה החול. והחול גם כן דומם. לא מודיע פתאום שהוא עכשיו כבר עייף מלעמוד כל הזמן ולעצור את הגלים. הוא צריך איזה שנת שבתות, אולי איזה שבועיים חופש. קצת, הוא עייף כל הזמן לעשות את העבודה הזו. גם היום, כן, לא מודיע שעכשיו, נכון, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי שאני לא עבור את הגבול, אבל באמת, נו, כבר אלפי שנים אני לא עובר את הגבול. קצת, נו, פעם אחת לעשות ככה, אני רוצה לצאת לבלות בעיר. ללכת לראות מה קורה בצד שני.
על היפנים.
כן, אין דבר כזה.
על היפנים.
אז יש לו רשות. לכן אנחנו נשתמש עכשיו שוב בדוגמה שהביא הנביא, ונראה איך הרב יהודה דיוידש, בעל הראשית חוכמה, כותב על העניין הזה את המשמעות שאנחנו לומדים כל פעם. עוד שלב, ועוד מדרגה, ועוד עלייה בהבנה איך משיגים יראת השם. יראת השם היא חוכמה. זו חוכמה גדולה. וחוכמה גדולה קונים איך? שלב אחר שלב. חוכמה גדולה אי אפשר לקנות בבת אחת. אלא שלב אחר שלב, ועוד שלב, ועוד מדרגה, ועוד עניין, ועוד פעולה, שבסך הכל, כמו בניין, מתחילים עם היסוד, בונים חגורה חזקה, מוסיפים עליה עוד מפלס של בלוקים, אבנים, או מה שלא יהיה, ועוד קומה ועוד קומה, עד שבסופו של דבר יש בניין. זה חוכמה גדולה. יראת שמיים זו חוכמה גדולה, כך אומר הרב. אבל בואו נראה את הדברים בפנים בשורה 408. אומר הרב, יש לפנינו בעניין של הים שתי בחינות. בחינה אחת זה הים, והבחינה השנייה מה? החול. ופה שני צדדים, נכון? שתי בחינות. אומר הרב, כנגד שני בחינות אלו האמורות, כלומר, הים והחול, יש כנגדם באדם בעניין התורה. אנחנו נקדים כדי להבין את דבריו של הרב הקדמה קצרה. מובא ברבותינו זיכרונם לברכה במקומות רבי. וזה בלשון ארמית, הסתכל באורייתא וברא עלמא. תרגום, הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את העולם, לא ברוך הוא בורא עולם כזה שיוכל להתקיים. איך העולם יכול להתקיים? העולם מתקיים על פי התורה. כלומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, עכשיו יש לנו שטח אדמה, אנחנו רוצים לבנות בניין, אז לוקחים מהנדס וארכיטקט ואדריכל ועוד כל מיני בעלי מקצוע, והם מתחילים לתכנן ומתכננים. מתכננים איפה יהיה עמוד, איפה תהיה קורה, איפה יעברו הצינורות, איפה... כל דבר ודבר בבניין. כן? היום גם צריך לדאוג שיהיה חיזוק נגד רעידות אדמה. כן? איזה סוג חומרים, איזה סוגי ברזל, כל דבר מתוכנן. מה המטרה? למה כל כך הרבה תכנון? בוא תשים, תצוק בית, עוד נגמר. לא. שאם אנחנו נעשה את זה בחוסר תכנון, ולא יהיה חלוקה שווה, נאמר, של המשקל, של קומה אחת על הקומה השנייה וכו', הבניין ייפול, יקרוס, הוא לא יעריק. לכן צריך תכנון. עכשיו נחזור להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז רצה את העולם לברוא באופן כזה שהוא יתקיים, ולא שיקרוס. אם כך, צריך תוכנית. וצריכים תוכנית כזו שהעולם יוכל לעמוד. אמת? אז מה התוכנית שמחזיקה את העולם? התורה. כי התורה היא נשמת העולם, היא קיום העולם. אם כך, כשאנחנו מדברים על התורה, אנחנו מוצאים שהתורה היא התוכנית של העולם. זאת ההגדרה בהקדמה. הסתכל באורייתא, כלומר הקדוש ברוך הוא הסתכל בתוכנית שהוא תכנן לפני, כי התורה הייתה 2000 שנה, כן? גנוזה אצל הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם. יש תוכנית, עכשיו בונים. לפי מה? לפי התוכנית, לפי התורה. אז אומר הרב בשורה 409, כי התורה והמצוות הנתונים לנו בחמישה חומשי תורה הם הגבול. כלומר, שהרב פה משווה את חמישה חומשי התורה מצד המצוות שיש בהם לחול שעוצר את הים. זה הגבול. ובאמת אם אנחנו נסתכל ונתבונן על המצוות, מה עניינם של המצוות, מה מטרת המצוות, מצוות עשה, אלו מצוות שיש בהן גם כן רעיון של גבול. מצוות לא תעשה זה פשוט, אומרים לך לא, אז יש גבול. איך מצוות עשה בכל זאת הם גם גבול? כי מצוות עשה אומרים לאדם אתה עושה כך ולא כך. כלומר גם בהם יש צד שאתה נוטל 4 מינים בלולה ולא 5. לך יש 4 פרשיות בתפילין של ראש ולא 2. כלומר גם במצוות עשה יש לנו כלל זה ולא זה, כך ולא כך. זה על מנת שמצוות העשה הם גם כן יש בהם צד של גבול ומידה. מצוות עשה, מצוות לא תעשה פשוט לנו, זה לא לא לא. לכן אומר הרב שהתורה והמצוות הנתונים לנו בחמישה חומשי תורה הוא הגבול שאנו רואים לעולם. כי באמת מצוות העשה ומצוות לא תעשה שיש בתורה הם הגדר, הם הגבול שהקדוש ברוך הוא עשה לטובתנו, כדי שנוכל לשמור את נשמתנו, כדי שנוכל לשמור את האוצר הזה שהוא חלק אלוהה ממעל, נשמת חיים. אז צריך לשמור על הדבר היקר, צריך לשמור על הדבר היקר, אתה שומר עליו, שם לו גבול, שם לו משמר, שאף אחד לא ייכנס וששום דבר לא יצא, אלא לשמור אותו שמור בדור מסגרת. והמסגרת זה התורה והמצוות. לכן ממשיל פה הרב את חמישה חומשי התורה, כלומר המצוות שבחמישה חומשי התורה, לגבול של הים, כלומר לחול. בסדר? זה שלב א'. זו הבחינה הראשונה. ממשיך הרב ואומר בשורה 410, כעניין החול שסביב לים, והוא כפי האמת פני המלך. פה אומר הרב עוד דבר. הרי אנחנו כבר ראינו מקודם שהרב המשיל את גודל היראה של אדם לפי קרבתו אל המלך. אינו דומה יראה של אדם משומע שיש מלך, לא ראה אותו, לא שום דבר, רק יודע שיש חוקים, כללים, צבא, משטרה, שבק, יסם. אז הוא נזהר, וכשלא רואים אותו, אז הוא יעשה. זה כבר סיפרנו על זה מזמן, שרבי לוי יצחק מברדיצ'ה היה בערב פסח אחר חצות, כבר אסור שיהיה חמץ של יהודי, שלא, אסור. ועבר ברחוב, הלך לאיזה גוי, אמר לו, תגיד לי, יש לך משקה כזה וכזה, וזה משקה שאסור היה למכור, היה חוק של המדינה. אמר לו, תדעך, יש לי, תבוא אחר כך. הלך לעוד אחד, נו, יש לך איזה, נגיד, איזה משהו אחר שהממשלה לא מרשה, תבוא אליי בשקט, יש לי. ככה, עובר אחד אחרי השני, כולם יש להם. נו, הולך ליהודי, אחרי חצות היום, אומר לו, תגיד לי, רבי, יש לך אולי קצת איזה כמה ביסקוויטים? מה? אוי ואבוי, מה זה, פסח אחרי חצות? לא, מה פתאום, עובר אחד אחד, אין כלום. אז אומר, עמד רבי לוי יצחק ברדיצ'ה, הוא אמר, ריבונו של עולם, תראה, הממשלה הזו יש לה הכל. יש חוקים, ויש בתי כלא, ויש כנסות, ויש בגץ, ובלי בגץ, ויש כל הדברים הללו, וכל מה שרק אתה רוצה, ויש לה אנשים. ועם ישראל אין לך לא שוטרים, ולא חוקרים, ולא כלום, ואין להם כלום. גם אנחנו אומרים שהמצוות הן באמת השמירה, כמו החול ששומר שהים לא יעלה ולא יציף את העולם. לא, אז זו הבחינה הזו. ממשיך הרב ואומר דבר חשוב, שלמה אותם אנשים בכל זאת גונבים את דעת הממשלה? כי אם לא תופסים אותי זה בצלר. כלומר יש חוק, אבל החוק המטרה שלו מה? שלא יתבסו אותך. כן? זה אין עירת, אין עירת שלטון. לעומת זאת, עם ישראל, כן? אף על פי שהקדוש ברוך הוא לא עומד עליהם עכשיו, אבל מספיק. הקדוש ברוך הוא אמר, ויהי, זהו. כי יש יראת המלך. איפה ראינו את המלך? בהר סיני. וזה נשאר חקוק בלב כל יהודי. מעמד הר סיני. אתה לא צריך עכשיו כל פעם לראות את המלך. מספיק שראית אותו פעם אחת, זהו, זה נשאר. אתה לא צריך יותר. לכן אומר הרב, שזה דומה לראייה של המלך. כלומר, מי שמתבונן בתורה. פה הרב גם הדגיש, חמישה חומשי תורה, תורה שבכתב. עצם הלימוד, עצם היגיעה, אפילו קריאה בשבת בתורה, שאתה עומד מול הספר, על הבמה, העלו אותך ואתה קורא בתורה, מקריאים לך, זה לראות פני מלך. כי כבר למדנו מזמן, כי בכל אות ואות מלשון הקודש, זה גילוי אלוקות, ככה גם הובא בספרי חב"ד ועוד, בפנימיות ובחסידות. כלומר, כל אות ואות היא מייצגת גילוי אלוקות בצורה שלה. אז אם ככה, זה נקרא לראות פני מלך. ממשיך הרב אומר בשורה 411, אלא שאין אנו רואים פני מלך ממש, כי לא יראני האדם וחי. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא ממש. אז אם ככה, אנחנו רואים מה? אנחנו רואים כמשהו כדמיון. משהו שכן שכלנו יכול לראות, להרגיש ולדעת שזה המלך, בלי לראות את המלך. זה גם מספיק. לכן ממשיך הרב ואומר, אבל שאיננו רואים פני מלך ממש, אבל התורה היא חותם דיוקן המלך. כלומר, אני לא צריך לראות את המלך. מספיק לי שאני רואה את החתימה שלו. אני יודע שזה הוא. והתורה זה החתימה של הקדוש ברוך הוא. זה הסימן. סיפרתי לכם, אולי, אולי לא, אבל יש איזה סיפור יפה על רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל מסלנט היה מגיע לאיזה מקום, לא זוכר לאחד, אבל היה מתארח בבית מלון קבוע. אדם קיוט, היה שם יהודי, קשר, הוא שמח תמיד להיות שם, היה יכול להיות רגוע. ופעם אחת הגיע, אחרי כמה שנים שלא היה שם, בא לשם, ראה, היהודי הזה השתנה, שינה מראהו. אמר לו, מה זה? מה קרה? איפה הפאות? מה קרה פתאום? אמר לו, אותו יהודי, אני אספר לך, כבוד הרב, תראה, לפני איזה זמן, בא לפה איזה יהודי אחד, שהוא כפר בתורה, נפל, והתנהל פה ויכוח, אצלנו פה, בארוחת ערב יושבים, אוכלים, נתן ויכוח. אז הוא אמר, תראו, אם יש קודש ברוך הוא, והתורה היא תורת אמת, אז עכשיו אני אוכל משהו שהוא לא קשר. אז צריך מה יהיה? איך שאני אוכל, אני אחנק. כי זה לא בסדר. זה נגד רצון השם. והבן אדם מוציא נקניק טרף, אכל את זה, ולא קרה לו כלום. אז אמרתי, אם זה ככה, תשמע, אולי זה נכון. ולאט לאט ככה, וזהו, המצב, היום אני לא כל כך מקפיד. סופר שהסלנטר ככה הסתכל עליו, נו רחמונס, מה יכול לעשות? ונתפלל עליו. עלה לחדר שלו. עלה לחדר שלו. חגך ירד למטה, אז הבת של בעל המלון חזרה, שמחה ומאושרת. היא הראתה לאבא שלה שהיא קיבלה תעודת הצטיינות בנגינה ופסנתיה. זכתה בתחרות מקום ראשון. נו, ששון ושמחה בבית. נכון? אמר רבי ישראל סלנט לילדה, תנגני לי בבקשה, יש פה פסנתר, אני רוצה לשמוע. אמרה לו, מה פתאום? זה חוצפה, מה זה? אז אבא, בגלל שהוא הכיר את הסלנטר, לא היה לו נעים. אז הוא אמר, תגידי, איך את מדברת לכבוד הרב? מה זה? הוא ביקש ממני לנגן, מה כזה בעיה? אמרו לו, אבא, תגיד לי, כל פעם שמישהו ירצה לשמוע אותי, אני צריכה לשבת לפניו ולנגן? מה, הוא רוצה לבחון אותי? כבר בחנו אותי, יש לי תעודה, הנה, אני אתקל בתעודה. למה אני צריך לשבת לנגן לך? אז הבעל המלון ככה אמר, או, יש לו גם בת חכמה, יש לה תשובה יפה. אז אמר לה רב, נו, היא צודקת. אמר לה, הסלנטר נכון, אני גם כן מסכים, היא צודקת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תעודה בהר סיני. וכל פעם שאיזה קויפר שיכול נקניק, לא צריכים לעשות מופתים כדי להוכיח שהתורה היא אמת. אז אם ככה, התורה היא החותם של הקדוש ברוך הוא. יש עוד כמה סימנים שמביאים מספר בראשית, בימי הבריאה. הרי כשאנחנו כותבים מכתב, ככה ראיתי פעם מי שכתב, כשאני כותב מכתב למישהו, כן? אפילו שולחים אימייל היום, היום זה כבר, אנחנו בעולם טכנולוגי, שולחים אימייל. אז אתה בסוף כותב את השם שלך, תודה רבה, פלוני, נכון? אתה משאיר, חותם, אבל רגע, כולם יודעים שזה אתה. הרי אם אתה שולח למישהו, זה מישהו שמכיר אותך, הוא יודע מה האימייל שלך, למה אתה כותב בסוף תודה רבה, עוצמך גרוינם, למה אתה כותב פלוני אלמוני? שלח את זה וזה, לא. כי דרכו של בן אדם זה לחתום על מה שהוא עשה. זה הוכחה שזה שלו. לכן, כשהקדוש ברוך הוא מתחיל לברוא את העולם בראשית ברא אלוקים, כן? אבל בואו נסתכל. האות האחרונה במילה בראשית, מה היא?
תף.
ברא, א', אלוקים, מ'. איזה עוד זאת? אמת. כלומר, מתחיל החותם באמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. וכשהסתיימה הבריאה ויחול השמיים והארץ וכולי בסוף, אשר ברא אלוהים לעשות. ברא א', אלוהים מ', לעשות ת'. חתמתי בסוף. זאת אומרת שהתורה היא החותם. אז לא צריך לראות את המלך. מספיק שאני רואה את החותמת, אני יודע, זהו. לכן התורה, חמישה חומשי תורה, חותם של מלך. הוא ממשיך הרב ואומר, אבל לא רק שאנחנו רואים את החותמת בתורה, אבל ראינו המלך עצמו בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, כמו שפירשנו בפרק הראשון. ממשיך הרב אומר בשורה 413, והיינו, כלומר זה הביאור של הפסוק שאמר הנביא ירמיה, האותי לא תיראו, כלומר שם הוויה, אתם זוכרים? זה כנגד מצוות עשה, זוכרים? יפה. כלומר, כי מן הראוי, כלומר הגון הוא שיהיה, מה? שיספיק לנו הציווי הראשון מהמלך הגדול עצמו, עם הגדר ששם לנו אחר כך בעניין המצוות. כלומר, זהו, זה מספיק. היינו בממל הר סיני, זה מספיק, לא צריך יותר שום דבר. כדי שאנחנו נהיה יראים את המלך. יש תעודה, לא צריך כל פעם לעשות משהו כדי שתראה שאני פה. הנה, אני, יש לי חותמת. לכן ממשיך הרב ואומר שזה דומה למה? כי עניין הים. כי מתי קודש ברוך הוא ציווה על הים שלא יעבור את החול? מתי? כשהוא ברא את הים, זהו. פעם אחת וזהו. לא כל יום, לא כל שבוע, לא כל חודש, ולא כל פעם שולחים איזה מסרון, SMS, אימייל או תזכורת. לא. פעם אחת ודי.
אבל מי שאלה שמחייר כל זמן.
זה משהו אחר. יפה, שאלה מצוינת. זה כתוב המחדש בטובו. בכל יום. מעשה בראשית. יש כמה וכמה ביאורים לפסוק הזה, לעניין שלנו, מה פירוש המחדש בטובו? כלומר, הוא כל יום ויום עושה לנו חסד, ואומר לעולם תמשיך, כי באמת מצד הדין, מה היה צריך להיות? לחזור לטוב ועבור. לכן, זה החסד שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא מחדש בטובו כל יום, מחדש, אומר לעולם, תמשיך, תמשיך, זה בסדר, אני מתקים, תמשיך, תמשיך. כי על פי דין, לא כל כך בטוח שהיה צריך להמשיך. כי כתוב בחז"ל, מובא במדרשים ובעוד, שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם העולם שברא אותו. אמר להם כך, אם ישראל מקבלים את התורה, כלומר, בוו סיוון, בסדר, העולם מתקיים. אם לא, חוזרים חזרה, כאילו לא היה כלום, טוב עבור. אז מובא חז"ל שמאז שנברא העולם ועד מתן תורה, העולם היה רועד. כלומר, היה במתח, מה שנקרא, היה בלחץ. כן? יקבלו, לא יקבלו. כשקיבלו את העולם, אז השמיים נהיו חזקים, גבוהים, זהו. לפני זה מובא בחז"ל שהיה...
רגע, אבל השאלה שלו, במקרו הוא עשה חוקים.
כן.
הוא כל הזמן עובד במיקרו שם, במלקולות, כל הזמן. זאת אומרת, החוקים האלה הוא גם כאילו עושה דווקא...
לא, החוקים לא, החוקים...
איך זה מלקולות וכל הפעולה הזאת?
החוקים נקבעו בבריאה.
זהו. אבל הוא עושה כל הזמן...
לא, 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 הוא לא עושה, הוא לא עושה. הקדוש ברוך הוא קבע את החוקים בפעם אחת וזהו. עכשיו, הם פועלים מצד הציווי. זה מה שאומר פה גם הרב. לא צריך, לא, הוא לא עוזר, הוא משגיח. זה כמו סופרוויזר. הוא משגיח שהכל עובד כמו שצריך. לא, הוא משגיח שהכל עובד. שהכל בסדר. ואם יש צורך לזעזע קצת, אז עושים איזה קליפ פה וקליפ שם, וקצת משנים את החוקים ונגמר. כן, זה תפיסה אחת. לפי שיטת הרמב״ם ואחרים שמדברים על העניין הפילוסופי הזה. כן? הם אומרים שיש נגיד רעידת אדמה, הקדוש ברוך הוא עכשיו לא שינה את הטבע שם, אלא עשה תנאי. אם המקום הזה יהיה כך וכך וכך, בסדר. אם לא, יהיה רעידת אדמה. כלומר, גם זה היה מראש.
יכול להיות שזה הכל פועל דרך מלאכים?
המלאכים כן, מלאכים הם ממונים. אבל מה זה מלאך? שליח, שליח לא, אומרים לו בשעה 8, תלחץ לכפתור, הוא לוחץ על הכפתור. כן? אבל זה על אומות העולם, על עם ישראל אין שלה, אין שלישים. זה קודש קודש ברוך הוא. אבל עכשיו אנחנו מתייחסים לעולם, בתפיסה הזו של אליעזר, של הקדוש ברוך הוא ציווה על העולם, פעם אחת ודי. כלומר, לא צריך לצוות כל פעם מחדש, אלא פעם אחת בלבד. שהקדוש ברוך הוא ברא את ה... כלומר, גילה את היבשה ואמר לים לסגת אחורנית, ותראה היבשה. קיבל ציווי לא לעבור את החול, זהו. נגמר. אנחנו קיבלנו ציווי שלנו יראת שמיים מתי? ומה מלך סיני? זהו, לא צריך עוד פעם.
גם כל הכחבים.
הכל. לא צריך לצוות כל יום מחדש. המחדש בטובו זה עושה לנו חסד. שהעולם ממשיך להתקיים, כי מצד הדין, אם נבחן ונראה את מעשה בני האדם, העולם היה צריך לחזור לתור ובור. זה ברור ששייך לענייננו. יש ברורים נוספים על הפסוק הזה. לכן נמשיך הרע, בואו נמשיך. אנחנו בשורה 415, ועל אותו ציווי עומד בעזרתו, זהו, פעם אחת נגמר ושומר על זה. גם אפשר לומר, כי הגבול שברא הקדוש ברוך הוא באדם עצמו הוא היצר הטוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד שיהיה בתוכו יצר טוב. והיות והוא נתן בתוכו שיהיה יצר טוב, היינו שפרשו רבותינו, שבלב יש שני חללים. אנחנו יודעים שהלב הוא חצוי לשניים, ומחולק לחדר ועלייה. כלומר, לארבעה חלקים. יש בו שני חללים, וארבעה חלקים. אומר הרב, שאם ככה, שיש בלב שני חללים, האחד מלא דם, הוא משכן ליצר הרע. והשני חלל בלא דם, משכן ליצר הטוב. הרי אנחנו יודעים שהלב הוא כמו משאבה, והלב לא מלא דם בבת אחת, כולו. אלא יש כניסה של דם, שהוא ללא חמצן, כן? והוא עובר דרך העלייה אל החדר, ומן החדר אל החדר ואל העלייה החוצה, כן, אל הגוף, כשהוא נקי ומלא חמצן. כלומר, למעשה, אם כל הלב היה מלא דם, הבן אדם היה לא עלינו. כלומר, זה כמו משאבה. משאבה, כשהיא נותנת פעימה, הצד הזה מתרוקד, כן? כי הוא דוחף את הדם החוצה. אם כל המשאבה היא מלאה, היא לא יכולה לצאת. אין את האפשרות ללחוץ, אין לחץ. אם ככה, אנחנו מבינים שיש בלב שני חללים, האחד מלא דם משקל ויצר הרע. כי הדם זה, מה הצבע שלו? אדום. אדום זה דין, כן? ולכן הדם מייצג את הצבע של הרע, של הדין, והצד השני חלל בלא דם משקל ויצר הטוב. והנה, אומר הרב, תראו קצת, הוא למד אנטומיה באוניברסיטה של אנקרב, כן? בספר ברפואה. אז הוא אומר כך, והנה, זה אמרתי כן בבדיחה, אתם יודעים, והנה כשגלי היצרה הומים לעבור על התורה, יש לאדם פתאום תאווה, יש לו רצון לעשות משהו, כן, נגד התורה. אומר הרב, יצר טוב עומד כנגדו, ומייעצו לחזור למוטב, ואין לך רשע שלא יבואו לו יעורי תשובה קודם שיעשה עבירה. כי גם רשע שרוצה לעשות איזו עבירה, בכל זאת, יש לו איזו שנייה, שבריר שנייה, חלקיק שנייה, שלהגיד, אולי לא. אבל מה לעשות? היצר מתגבר עליו. אבל אין דבר כזה, כי יצר הטוב הוא נטוע בתוך האדם, חלק ממנו כמו אוזניים, כמו אב, כמו פה, כמו עיניי. השאלה אם הוא משתמש בו. עד כמה הוא נותן לו כוח, אבל זה חלק ממנו. לכן המשיך הרב ואומר, אלא שיצרו מפתהו, ואחר כך מתחרה. וזה פעם שמעתי דבר יפה, שכחתי כבר ממי. אחד מגדולי, אחד מרבני דורנו אמר ש יש, איך אני יודע אם מה שאני עושה זה מצווה או עבירה? איך אני יודע? אמר, זה נורא פשוט. כשבאים בן אדם בא לעשות מצווה, אתה לעשות מצווה, זה הולך כזה קרחצן, זה לאט, אני עייף, אין לי כוח, זה יקר, קיצור, קשה. וכזה, לא כולם קמים לעשות את המצוות עם חיוך על הפנים, והכל מהר, אלא כזה, נבך. כן? יש אנשים שעושים את זה בשמחה. אבל רוב העולם, אתה יודע, נו, שוין, צריכים ללכת לבקנס, להיפלש שחי, נו, שוין, נו, נלך. אבל יותר טוב היה להיות במיטה עכשיו, קר בחוץ, גשם, קר, הולכים. אתה הולך להיפלש, זה בסדר, אבל איך אתה הולך? אתה הולך מבך, מזכן, כלומר, אוי וואי, נו, נותר להיות בבית הכנסת, לעשות, נו, שולחן ערוך, כתוב, צריך, אני הולך. טוב, יופי. גמרנו, עושים, וי, סיימנו, היום, ממשיכים הלאה, יופי. וכשאדם יש לו תאווה, יש לו, איך הוא יודע אם יש לו מה שעושה זה עבירה, הוא מתחיל להתלהב, וואו, הולך מהר, אני עושה, כן, עובר עבירה. אחרי זה מה קורה? כשאדם גומר את המצווה, הוא אומר, אבא הוא חשב, אז בא לו השמחה. אדם עושה עבירה, בהתחלה הוא שמח, ואחר כך, אוי וואי, מה עשיתי? זה הסימן. סימן פשוט, תראה איך הלב שלך איפה הוא הולך. אם הלב שלך כל כך שמח, תבדוק שזה לא עבירה. תבדוק. לכן אומר הרב פה, שאלא שיצרו מפטר ואחר כך מתחרד. וכן אמרו בספר חסידים של רבי יהודה החסיד, היה מהראשונים, כן, תמיד חכם, עצום, צדיק וחסיד, אמר, כתב כך, הרשעים מלאים חרטות. למה? כי הוא חוטא ומתחרד. אוי ביי, חוטא ומתחרד. אוי ביי, אז הוא מלא. לכן אמר הפסוק בירמיה, ולעם הזה היה לב סורר ומורד, שרו וילכו. אז אם ככה המשיך הרב ואומר, מה פה שרו והלכו? שרו זה שר, זז. כן. והלכו. אומר הרב, מה פירוש? כי שרו מהגבול אשר בליבם, שהוא יצר הטוב שמטרה בהם. עזבו אותו. כלומר, הוא אמר לא, 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 והם אמרו לו, שמענו אותך. לך לישון, אל תפריע. ואם ככה, וילכו לחוץ, יוצאים מגבול היצר הטוב, אין מה לעשות. אתה עובר לגבול של היצר הרע. אתה מעובר דירה. וזה מה שאמרו חז"ל בפרק כמה, פרק הראשון של מסכת בבא בתרא. כתוב שם בגמרא, בראתי יצר הרע. נו, עכשיו יבוא האדם יגיד, קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אתה שמת לי יצרה. כולם. כן, אתה עליך, לא עליי. אני לא אשם בכלום. אני צדיק. אם לא, תוריד אותי לעולם בחזרה, רק אם יצר טוב, תראה איזה צדיק אני אהיה. אז אני לא אשם, זה אתה הכנסת לי את זה. כן? אומר לה הקדוש ברוך הוא, נכון. בראתי יצרה. אבל בראתי מה? לא, בראתי תבלין כנגדו, יש תרופה נגד יצר הרע. מה התרופה? מה אמרנו מקודם? התורה מה היא?
תשובה.
לא, תשובה זה אחרי שחטאת. אני רוצה שלא תחטא בכלל. אפשר, איך? כי התורה. בראתי לא תורה, התורה היא התרופה כנגד, היא אנטיביוטיקה. היא לא נותנת לחיידק הזה לפעול. למה? כי התורה היא החותם של קודש ברוך. אז אם אתה רואה את המלך, אתה נבעל? לכן אומר ככה, בראתי יצרה נכון, אבל נתתי לך גם אנטיביוטיקה. תשתמש באנטיביוטיקה. זאת אומרת, עכשיו עולה שאלה. ובזה אנחנו נסיים להיום. אנחנו רואים אנשים שיושבים ולומדים תורה. גם נשאל תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה. הם אומרים, יש לי יצרה. מה לעשות? יש לי גם יצרה. נו, איך זה מסתדר עם מה שאומר הרב? נו, מה אתם אומרים? יש לכם רעיון? אם אנחנו אומרים שהתורה היא אנטיביוטיקה נגד יצרה, כן, זה אתה קודש ברוך הוא, מובא בגמרא, אומר, נתתי לכם, תורה היא תבלין, היא התרופה נגד יצרה. יש להם מדי רחבים, כל היום יושבים, לומדים תורה, עושים מצוות, תשאל אותו אם יש לו יצרה, יגיד לך, כן, בוודאי. איך זה אז? רגע, לא הבנתי. זה אנטיביוטיקה או לא אנטיביוטיקה? אולי זה אנטיביוטיקה שפג זמנו, זה מזמן התורה.
יש הגדרות המון לתורה, לא רק אנטיביוטיקה.
לא, הכוונה היא שזה התרופה נגד. אז למה זה לא עובד?
אבל צריך להשתמש באנטיביוטיקה כל הזמן.
קודם כל צריך אנטיביוטיקה כל הזמן, לבריד. דבר שני, אם אדם, כן, עכשיו נמצא בכיתה א', מה הניסיון שלו שקשה לו? לקרוא. יופי. עכשיו הוא כבר יודע לקרוא. קשה לו לקרוא? לא. אז עכשיו, מה קשה לו?
להבין.
לחבר משפט. כלומר, ברגע שאדם לומד תורה, אנחנו יודעים שיש 70 פנים לתורה. יש עומק בתורה. יש פשט, 70 פנים. רמז, 70 פנים. כן? דרש, 70 פנים. סוד, 70 פנים. כלומר, יש אין סוף עומקים בתורה. אז נכון שהתורה זה אנטיביוטיקה טובה מאוד, אבל היום אתה למדת בראשית ברא אלוקים בכיתה א'. זה אנטיביוטיקה מספיק לכיתה א'. אבל זה לא מספיק לכיתה ב'. עכשיו אתה צריך לקרוא תורה עם רש. עלית על כיתה ג', נו, עכשיו אונגלוס, תרגו. לומר עוד עומק ועוד עומק ועוד עומק. ולכן, גם אם אתה תלמיד חכם גדול, יש לך עדיין יצרה, אבל היצרה שלך מה הוא? גדול יותר. זה הגמרא אומרת מפורש, כל מי שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. נו, עכשיו תסבירו לי בעברית, ממי? אם אני אומר, כן, שיצרו גדול ממנו, ממי? ממך?
מבן אדם.
או מי שאמרנו מקודם, כי אמרנו לו גדול מחברו, אז יצרו גדול ממנו, ממי? מה החבר? זה משפט שצריך להבין אותו. נכון? ממי זה? אז יפה, יש אחד הביאורים, שמי זה החבר של האדם? יצר הטוב. מי זה האויב שלו? יצרה. כלומר, פתאום היצרה יותר גדול מיצר הטוב. אבל יש עוד ביאור יפה שאומר כך. כל הגדול מחברו, כלומר, כל מי שהוא גדול מבחינת הידע שלו, התורה שהוא מקיים ולומד, היצר שלו גדול ממנו עצמו. למה? כי אם יבוא יצר הרע ליהודי אפילו פשוט, ששומר תורה ומצוות, כן, הוא יודע הרבה שולחן ערוך, הוא יודע צריך לשמור שבת, הוא שומר שבת, הוא לא יבוא אליו ויגיד לו, תשמע, מה אתה אומר, בוא ניסע לים בשבת, הוא לא יגיד לו, כי היהודי הפשוט הזה יגיד לו, אתה יודע מה, לך לי פה משיגן, נכון? זה, הוא לא ידבר איתו. אז מה הוא יעשה? הוא, עכשיו הבן אדם הזה הוא גדול בעניין של שבת, הוא לא מוכן לחלל שבת. יבוא יצרה יגיד לו, תשמע, חס ושלום, אני אגיד לך לחלל שבת? מי, מה פתאום? אסור לחלל שבת! אסור! אבל אם נפל לך הכפתור של החשמל, בשינוי אפשר. ככה כתוב ברמב״ם. אוהו, זהו זה. כלומר, הוא יפיל אותו, כן? בתור רבן. אז זה יצרו גדול ממנו. לכן, אנחנו רואים הרבה אנשים שהם גדולים בתורה, והם אומרים שיש להם יצרה. יש סיפור ידוע על רבי משה קורדביר. רבי משה קורדביר היה רבו של רבנו הארי. והוא היה מקובל אלוקי קדוש. כן? התלמיד היה רבנו הארי, אז מי זה הרב? כן? והוא, ככה מופיע בספריו, היה לו מלחמות עצומות עם יצר הרע. זה פשוט. כי הוא היה כזה גדול, אז היו לו מלחמות עצומות ברמה שלו. ובסופו של הדבר הוא אמר שהוא לא יכול היה יותר, הוא אמר, אני מתמוטט, אני לא יכול להילחם, הוא ינצח אותי. עמד אותו גדול וקדוש, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו לא ברמה שלו, לא מבינים, אבל הוא כותב שהוא פשוט לא יכול היה יותר, אמר את השם המפורש, והשביע אותו, שיעוף ממנו ושלא יתקרב אליו. זהו. וזה הפסיק, כן. זהו. גמרנו, לא היה לו יצרה יותר. אבל אנחנו לא מבינים את הדברים הללו, רק תראו כמה צריך להיות חזקים.
זה צריך הדרגה.
כן, מדרגה גבוהה מאוד. אבל למה מדרגה גבוהה מאוד? כי אני מכיר כל מיני אנשים שאמרו שם מפורש, נהיו משיגנה. כן? זה גם נשאר קדוש, גם להיות עדי, וגם שזה יעבוד. אז זה היה בסדר. כלומר, צריכים לזכור, יצרה יש לאדם כל הזמן. יש יצר טוב. והתורה היא האנטיביוטיקה. ואם בן אדם מרגיש שהוא אוטוטו הולך לעשות עבירה, אז הגמרא במסכת קידושין אומרת, אם, ולא רק בקידושין, אבל קידושין אני זוכר כרגע בראש, הגמרא אומרת, אם בא רשע זה, כן, והוא מתחיל לבלבל אותך, מה תעשה? מה תעשה? איך תברח? לאן תברח? לאן תברח? לך, תמשוך אותו לבית המדרש. פתח חומה שתתחיל ללמוד. זה לא טוב לו, זה בעיה בשבילו. אז יחזק אותך, ותוכל להגיד, לא. עד בסדר, אתה תצליח פעם אחת, פעם הבא הוא יבוא עם שטריימל. יבוא עם איזה רשי, עם איזה... בסדר, נתמודד עם זה אז. כן? בסדר, אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל כוחות ולהתחזק אותנו מחדש ולאגור חוכמה, יראת השם היא חוכמה, ויחד עם זה נזכה לעשות רצון אבינו שבשמיים, אמן ואמן.